קשת, כל שידורי תורה. כאן זה עזרא בק, אני לוקח דקה מזמן השיעור. כי השבוע אנחנו עורכים את המגבית השנתית פעם בשנה לתמיכת בתוכנית קשת. תוכנית קשת היא תוכנית שתלויה לגמרי, לגמרי במאזינים. אין לו מקור אחר. וכמובן, בלי מקור כספי, חומרי, אם אין קמח, אז גם תורה לא תהיה. אנחנו פונים אם כן למאזינים. מי שננה, מי שלמד, להביע בצורה חומרית את הערכה שלו, שלה, שלכם, לתוכנית הזאת, לפרויקט, ולהתקשר כבר היום למשרדנו, כדי להעביר תרומה לטובת הרמת הפרויקט ותמיכתה בשנה הבאה. המספר בארץ 052-545-6023, ואנחנו מחכים ומצפים לשמוע מכם. ועכשיו בחזרה לתוכנית היומית הרגילה. ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושאי המשך חכמה.
שלום לכם. הפעם הקודמת אמנם עבר זמן מחנוכה עד היום, ובכל זאת אני רוצה להמשיך מהנקודה שבה עצרנו בפעם הקודמת. בפעם הקודמת דיברנו על המוטיבים הלאומיים של המשך חוכמה, שהוא מסייג אותם ובעצם הוא מאזן אותם עם הגבלות מוסריות מאוד מאוד ברורות, עם חשש מפני לאומיות כזאת שתשחית את המידות, שתעקור את האמונה בהשגחה אלוקית ותייחס לעם, לכוח, למשטר, לאומה, מין, הייתי אומר, פשיזם, חס ושלום, שממנו מזהיר המשך חוכמה. אלא שהדבר הזה, אני מבקש היום לדבר עליו בהקשר רחב יותר. אני רוצה היום לפתוח את הנושא של תפיסת הלאומיות של המשך חוכמה. לא רק בתוך איזושהי מערכת של הגבלות ושל איזונים, אלא לטעון עד כמה היא עקרונית וחשובה, ועד כמה היא משלימה את המאבק של המשך חוכמה בעבודה זרה. תשאלו, מה הקשר? כאן אני חוזר לדברים שכבר דיברנו עליהם, אבל אני מבקש להדגיש אותם מתוך המבט הזה של הלאומיות. ראינו את דבריו של המשך חוכמה, שבעצם רוצה להפקיע את מעמד הקדושה מישור הממשי הפיזי. ראינו דברי המשך חוכמה שהוא טוען שאין קדושה במוחש, רק אלוקים הוא קדוש, רק התורה היא קדושה. כפי שאמר המשך חוכמה, הדברים המפורסמים בפרשת כתיסה, כל הקדושות, ארץ ישראל וירושלים, הם הפרטים וסניפי התורה ונתקדשו בקדושת התורה. ולכן אין קדושה בחומר, אין קדושה במוחש, אין קדושה בהלוכות, במובן הזה של קדושה עצמית. יש קדושה הלכתית שנובעת מן התורה, אבל קדושה במובן של נוחות אלוקית במקום מסוים, אפילו במשכן, או בלוחות, או בעצם, זו איננה דרך הקודש. לא כך היא תורת ישראל, לא כך היא אמונת ישראל. ובמסגרת המאמץ לטהר את אמונת ישראל, המשך חוכמה מזהיר מפני הדבר הזה בספרו, בעיקר בספר שמות וספר ביקרא, לא פעם ולא פעמיים, וכבר דיברנו על הדברים. דברים החריפים של המשך חוכמה, בפרשת בו, בפרשת יתרו, העידו על כך כמאה עדים. אלא שהמשך חוכמה, וכאן אני אומר בניגוד לרמב״ם, מודע היטב לרגשות הפועלים בטבע האנושי, כבר דיברנו על כך. וכאן מחדש המשך חוכמה חידוש גדול מאוד. והוא טוען שאדם, כשם שאיננו יכול להעלים את רגשותיו או להתעלם ולהתכחש מהם, כך גם התורה לא מעוניינת להתכחש חלילה לרגשות האנושיים הפשוטים והחשובים. למרות שהרגשות מתאים בעניין האמונה, לרגשות יש מקום בערכים אחרים, בערכים שנוגעים לאהבת האומה והמשפחה והרעים. ובעיקר הייתי אומר, כאן מכניס המשך חוכמה גורם חדש, שמצד אחד הוא הולך, נאמר, עם רוחות הזמן, רוחות התקופה של סוף המאה ה-19, של עידן הלאומיות, ומצד שני, הוא מחדש כאן יסוד גדול בתורה, שרואה ברגש הלאומי עניין חשוב ביותר. עד כדי כך, הרגש הלאומי תופס מקום, הוא לפי המשך חוכמה, עיקר החשיבות שבמקומות הקדושים, בעיקר ארץ ישראל, מקדש ירושלים. ארץ ישראל ירושלים, מקדש ומשכן, חשיבותם העיקרית, לפי המשך חוכמה, היא בחיזוק התודעה הלאומית והרגשות הלאומיים. לא פחות. אני מצטט מתוך דברי המשך חוכמה פרשת בו. הנה יש להעריך שכל המקומות המקודשים אין יסודם מן הדת, כבר דיברנו על כך, רק מהאומה והשורשים, שורשי האומה זה אבות האומה, כמו הר המוריה שמשם נברא אדם הראשון ושם הקריב אברהם את יצחק, וכן נבחר על פי נביא. הרגשות לא יתאו לייחס לדת איזה ציור חלילה. רק ירושלים וכל ארץ ישראל והר המוריה בנויים על התייחסותם לאבותינו שורשי האומה והתאחדות האומה לשורשה. שכל ההרגשות יהיו רק להתאחדות האומה. זה דרוש עמוק ואין כאן מקום להאריך, סוף ציטוט. רוצה לומר, דברים האלה ברורים, חדים ונוקבים, שבעצם לא ניתן לייחס קדושה מצד הדת, מצד האמונה, מבחינת היחס לבורא, המרחק מהבורא או מקומו כביכול של נוכחות אלוקית בחפץ, במוחש, במקום הפיזי, מבחינה פילוסופית, תיאולוגית, מבחינת הדת, זה מאוד בעייתי. וזה לא נעשה מצד הדת. אין צורך למקום של דת. הר סיני הוא מקום הדת, שם הוסרה הקדושה אחרי ההתגלות. אבל יש צורך למקום שבו יושם דגש ויפותח הרגש הלאומי ותחושת ההתאחדות של האומה לשורשיה, לאבותיה, למסורת ישראל, לאבותינו. שכל הרגשות, אני שוב חוזר ומצטט, שכל הרגשות יהיו רק להתאחדות האומה. לאומה המיוחדת, לאומה הישראלית. זה מוטיב לאומי מאוד חזק ומאוד יסודי בתורתו של המשך חוכמה. קשה להפריז, אני חושב קשה להפריז, בחשיבות שמייחס המשך חוכמה ליסוד הלאומי עד כדי כך, שביסוד הזה, או למען היסוד הזה, בעצם קבעה התורה שתהיה קדושה לירושלים ולמקדש ולמשכן. קדושת ירושלים ולמשכן. כשכולם עולים לרגל, וכולם מתאחדים שם, וירושלים לא נתחלקה לשבטים, וזה מקום של כלל ישראל, ושם במקומות האלה צעדו אבות האומה, שם אברהם הקריב את יצחק, שם נברא אדם, כפי שחזל אומרים, והרמב"ם מביא, שם נוח הקריב מזבח. אלה הם המקומות של ערש האומה, של לידת האומה. אלה הם המקומות שההיסטוריה הלאומית היהודית שם מתחילה לנבוע, ולשם היא רוצה לחזור. וזו החשיבות של המקומות הקדושים, מקומות במובן הזה של מוחש, שרואים בעין, שנוגעים ברגל, ואפשר גם לגוע ולראות ולחוש, כי לדעת המשך חוכמה, יש מקום להפעיל את החושים ואת הרגשות, אבל לא במישור התיאולוגי של היחס לקדוש ברוך הוא, אלא במישור של היחס לאומה. תבינו, איזה מהלך עושה כאן המשך חוכמה? המשך חוכמה מבין, וזה מהלך ייחודי, זה לא מהלך של הרמב״ם. זה מהלך ייחודי שבא לומר, מצד אחד אנחנו נאבקים בעבודה זרה, והמאבק בעבודה זרה הוא מאבק שהוא כולל מאבק בייחוס הרגשי המתאה לאלוקות, להבנת אלוקות, לראיית אלוקות, לחוש אלוקות. ומצד שני, הרבי של חוכמה לא מסתפק בשלילה כפי שעשה הרמב״ם. הרמב״ם שולל, הוא שולל את התארים. גם המשך חוכמה שולל. אבל הרבי של חוכמה בניגוד לרמב״ם, הוא רואה את האדם, הוא אומר, האדם לא יכול לחיות רק בשלילה. במה לא? האדם צריך גם מה כן, הוא צריך משהו שהחושים שלו יתחברו אליו. הוא צריך להפעיל גם את החושים. משום שעולם הרגש בא מהחושים, כפי שבערנו פעמים רבות. ולכן, עושה המשך חוכמה מהלך מיוחד מאוד, לא רוצה להגיד, לא מחלק כאן תארים, אבל מהלך מפתיע, מקורי ביותר. והוא אומר שההתפעלות של האדם מן המוחש תתועל, תתמקד בערכים הלאומיים, בחיי המשפחה, באהבת הרים. אני רוצה לקרוא לכם עוד כמה שורות. מפרשת בו. ייתכן שכבר קראנו אותם, על הפסוק משכו וקחו לכם בפרשת בו. אני מדגיש כאן עכשיו את הצד הלאומי. הוא אומר, ועל הרגשות המתאות, מביאות להתפעל מהטבע ולשכוח היוצר, הרבה להם מצוות, ולחזק להם הרגשות כמו אהבה, אהבת רעים, חיי המשפחה, אהבת האומה, נקמה לנקום בשונאי השם, דיברנו על כך בפעם הקודמת, חסד לעשות עם חברו, וכל ההרגשות מקום להם במצוות. כך הוא מסביר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות. דהיינו, יש מקום לתעל, לא רק יש מקום, יש צורך, לתעל את עולם הרגשות, שקשור עם המוחש, עם הנראה, עם הנתפס, אל הערכים החשובים, של אהבה, והוא להפך, נקמה, במישורים הלאומיים, המשפחתיים, החברתיים. אבל בעיקר הייתי אומר ברגש הלאומי. שם הפסגה של הקדושה, במובן של הצורך בהחלת קדושה על מקום, לצורך האומה וחיזוק הקשר של אחד מישראל לחברו בישראל. של כל אחד ואחד מישראל לכנסת ישראל. זה בעצם המפעל, זה הפרויקט של המשך חוכמה במקומות המקודשים. זה מה ש... אגב, זה מה שלייבוביץ' לא ראה או לא רצה לראות. לייבוביץ' מאוד התפעל מהמשך חוכמה. בכלל, ובמיוחד התפעל לייבוביץ', שהיהו לייבוביץ', התפעל בעיקר משלילת הקדושה האוטונומית של המקום ושל הזמן במשנת המשך חוכמה. ואין ספק שמבחינת תיאולוגית זאת אמירה מאוד מאוד חשובה. הניסוחים המאוד נוקבים, חריפים, של המשך חוכמה, לשלול את הקדושה מכל דבר מוחש, אפילו אם הוא מקום, אפילו אם הוא ירושלים, במובן ששלילת הקדושה העצמית, הוא לא קדוש, ירושלים לא קדושה, כי היא קדושה, היא קדושה, משום שהתורה נתנה לקדושה לסיבות מסוימות, בנסיבות מסוימות, במצבים מסוימים. כאן אני חוזר לפן הלאומי, את זה לא ראה לייבוביץ'. כי צד השני של המטבע של המשך חוכמה, כמעט הייתי אומר באותה נשימה, שטר ושוברו בצידו. השטר, האתגר הגדול, השולל את הקדושה מהמוחש, בעקבות הרמב״ם ששולל את התארים האלוקות, שנלחם נגד העבודה זרה המנטלית. הייתי אומר שהמשך חוכמה נלחם נגד העבודה זרה, הייתי אומר, נגד סוג של עבודה זרה תיאולוגית, של תפיסה, של, אפילו של עבודת השם במובן מסוים. בשוברו בצידו, חיזוק הפן הלאומי, הבאת הפן הלאומי והרגש האנושי הלאומי אל עולם הרגשות הבאות מן המוחש. זה החידוש העצום של המשך חוכמה. לכן הוא רואה ביסוד הלאומי עניין כל כך גדול, עד כדי כך שאת עולם הרגש העיקרי הדתי מתעל המשך חוכמה אל הצד הלאומי. בעיקר ברגש של ההתפעלות מן המוחש. אני לא מדבר ברגשות הדינים של אמונה, של קרבת אלוקים, לא על זה אני מדבר. גם שם יש רגשות עדינים מאוד. אני מדבר על עולם הרגש שקשור אל המוחש, אל המקום, אל הזמן המסוים, אפילו הזמן שהוא הדק שבעולם הגשמי, לפי המשך חוכמה. את זה לייבוביץ' לא ראה. לייבוביץ' רק תפס צד אחד של המטבע, את הצד של שלילת הקדושה האוטונומית מן המקום, אפילו מירושלים, מהמקדש. הוא לא ראה את החשיבות שמייחס המשך חוכמה להענקת הקדושה לירושלים ולמקדש לצורך חיזוק הרגש הלאומי. לא הדתי, כי במשנתו של המשך חוכמה, ואנחנו נראה את זה גם בשיעור הבא, הייתי אומר שבתורה יש שני צירים, צירי אורך מאוד מרכזיים. הציר, מה שהוא קורא, הדתי, שמבחינה סימבולית מקום הדת זה הר סיני, שם מקום ההתגלות הגדולה ביותר שהייתה לעם ישראל. שם כביכול ירד הקדוש ברוך הוא ונתן את תורתו, שם הייתה ההתגלות באי הידיעה. זה ציר הדת, זה הר סיני. הר סיני הופקעה קדושתו אחרי מתן תורה. במשוך היובל, הם יעלו בהר, מקום חיות ועופות, וראו מה כותב שם המשך חוכמה בפרשת יתרו. לעומת זאת, יש את מקום האומה, זה הר המוריה, זה לא מקום הדת. הר המוריה, ירושלים, המקדש, המשכן, זה מקום האומה. זה המקום המסמל את פסגת הלאומיות של ישראל. לשם כולם מתכנסים, שם כולם מתאחדים, ואם תרצו, נגיד לכם יותר מזה, זוהי בעצם המשמעות, או זהו הסוד של קדושת המשכן וקדושת המקדש, ששם כללות ישראל. מדוע העניין הלאומי כל כך גדול? אז אמרתי, כמובן, זה תואם את רוח הזמן, אבל יש פה איזושהי תפיסה דתית מאוד מאוד עמוקה של כנסת ישראל, ואני חושב שכנסת ישראל כמושג מטאפיזי, כמו על פי הקבלה, שזוהי ספירת מלכות. כך כותב המשך חוכמה. אני רוצה לקרוא לכם את תפיסתו המטאפיזית, הייתי אומר, הכמעט המיסטית של המשך חוכמה, מה זה נקרא כלל ישראל או האומה הישראלית? כן, האומה הישראלית. המשך חוכמה אומר את זה בספר במדבר, פרק י"ט. האומה הישראלית היא גוף אחד, מעון לרוח האלוקי, ומשכן קודשו, ושוכן על כל איש ישראלי בפרט. יש כאן איזה, כביכול הקדוש ברוך הוא שוכן על כל אחד ואחד מישראל. כביכול כל אחד ואחד מישראל חלק אלוק ממעל בו. אבל גם על האומה כגוף אחד, כישות מטאפיסית אחת. שהיא הישות הזאת, האומה הישראלית, היא מעון לרוח האלוקי ומשכן קודשו. באופן, הייתי אומר, באופן הרבה יותר יותר חריף, אומר המשך חוכמה בשני מקומות בספר שמות. פרשת שמות, אומר המשך חוכמה, אני אל השם אלוקיכם שמוציא אתכם ממצרים, שאני מוציא אתכם ממצרים, פרק ג' תתוו. זהו ראשית דבקות השם יתברך לאומה הישראלית. ורוב מצוות בנויים על זה, על יציאת מצרים, כמו פסח, סוכה, מועדים, חיוצא בזה, תפילין, אנחנו יודעים, ציצית. לכן הקדוש ברוך הוא תמיד מתאר את עצמו, אנוכי, מתאר את עצמו, כאילו, יכול תום, איך הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, וכיוצא בזה לאין מספר, וכל זה מדוע? כי זוהי ההתחלה של דבקות השם יתברך לאומה הישראלית. מתי האומה הישראלית התנהגה כאומה בהנהגה אלוקית, בהשגחה אלוקית, ביציאת מצרים? ראשית דבקות השם יתברך לאומה הישראלית. התחילה ביציאת מצרים. לכן זה דבר כל כך חשוב. יותר מזה, הייתי אומר שכאן המשך חוכמה הולך על צעד אחד נוסף, נוסף ומחודש ביותר. אנחנו כולנו יודעים שיש שני תיאורים של המשכן וחיליו. תיאור בפרשת תרומה מתחיל מן הכלים, ארון, שולחן, מנורה. לעומת זאת, בתיאור עשיית המשכן, בסוף ספר שמות, פרשת והקל פקודי, מתחילים העיריות מהמשכן, ואחר כך עוברים אל הכלים. כבר חז"ל עמדו על כך. משך חוכמה מסביר את זה באופן כזה. הוא אומר את המילים הבאות, שמות למדי, זה פרשת ויקרא, למדי למד. סליחה, פרשת והקל. פרטיות של ישראל, אני מצטט, פרטיות של ישראל קדוש. דהיינו, אדם פרטי של ישראל הוא קדוש, אבל שערי קדושות, קדושות יותר. דהיינו, שולחן, מנורה, יש קדושות שהתורה העניקה להם קדושה לפעמים יותר מאשר אדם ישראל. אבל כלל ישראל, אותה ישות מטאפיזית שדיברנו, כנסת ישראל, אין דומה להם. וכל הבריאה כולה בשביל ישראל שנקרא ראשית. ולכן המשכן, כך גם רש"י מביא את זה בתחילת ספר בראשית, ממשיך המשך חוכמה, ולכן המשכן, מה זה משכן? הוא ישראל שבחיבור הקרשים והקרסים והיריות נעשה האוהל אחד. זה דבר מדהים. המשכן הוא ישראל שבחיבור הקרשים והקרסים והיריות נעשה אוהל אחד. ולכן בפרטיות העשייה בתרומה, ששם הפרטים נזכר כלים ואחר כך משכן. כי שם מדובר על הפרט. אבל בכללות, בפרשת כי תישא, כתיב משכן קודם, שזה עיקר הכוונה שהמשכן שכלל בני ישראל באים בתוכו מקודש יותר ממקום המיועד לשכינתו יתברך. שימו לב, אני חוזר לקרוא את המשפט המדהים הזה, שהמשכן שכלל בני ישראל באים בתוכו מקודש יותר ממקום המיועד לשכינתו יתברך, שכללות עדה קדושה אין לה שיעור. כללות עדה קדושה אין לה שיעור לגודלה לחשיבותה. אני חושב שחלק מהמאדירים או מהמוצאי המדורות של המשך חוכמה נבלו והם תקנו את מם היתרון. גם הרב קופרמן תיקן כביכול, אבל במקור זה נמצא עם מם, עד כמה שאני זוכר מהבדיקה שערכתי. דהיינו, עיקר הכוונה שהמשכן שכלל בני ישראל באים מתוכו מקודש יותר ממקום המיועד לשכינתו ידבר. יותר ממקום המיועד לשכינה. מהו? מה שמקום של בני ישראל בתוכם, זה המשכן. הרב קופו מצאת נבהל, ולכן הוא החליף, הוא אמיר את המם בבית, הוא כתב בספרו שכללות בני ישראל, מקום של הכוונה משכן, שכלל בני ישראל באים תוכו, מקודש יותר במקום המיועד לשכינתו. אבל זה כמובן משנה את, את המובן, גם מבחינה תחברית ומבחינה רעיונית. אם כן, הייתי מסכם את הנקודה הזאת ואומר שבעצם לקדושת לרעיון הלאומי יש חשיבות כפולה. אחת, מצד עולם הרגש הלאומי, החשיבות שכולם יהיו ביחד, תחושת הסולידריות הלאומית, אהבת הרעים אצל המשך חוכמה, ואהבת לך כמוך, זה ביטוי לפן הלאומי. העזרה הדדית, תחושת הלכידות של כלל ישראל. הלאום כלאום, שיש לו היסטוריה ומה שהוא קורא שורשים. שורשים שבעצם כוננו אותו. השורשים האלה נמצאים בירושלים, בהר המוריה, עוד בעקדת יצחק. אלה דברים חשובים ביותר. חשובים מאוד מאוד. והפן השני, הוא תפיסה, הייתי אומר, תפיסה, נקרא לה מיסטית. על פי תורת הסוד. שהישות הזאת שנקראת כנסת ישראל, או כלל ישראל, או עם ישראל, היא מעון השכינה. היא קשורה, זה לא רק חשוב ללכידות, זה לא רק חשוב להנהגת האומה, זה בעצם קשר כביכול הייתי אומר, ערוץ קשר אחר, ועמוק יותר, אולי אפילו ישיר יותר לאלוקי. משום שהמעון, האלוקי, נמצא בכנסת ישראל. אני אומר את הדברים שהמשך חוכמה אמר. האומה הישראלית היא גוף אחד, ישות אחת, מעון לרוח האלוקי ומשכן קודשו. אומר את זה בעוד מקומות. אז אומר, יש כאן שני פנים, זה הפן האחד, זה הפן של עולם הרגש, והמוחש והמקומות הקדושים, אל ההיסטוריה היהודית. הפן השני, או הפן, הייתי אומר, הפן הדתי שבתפיסה הלאומית. שבעצם קושר את הדברים לאור מה שאנחנו דיברנו אל השכינה. אני רוצה לסיים, לפני שנמשיך בפירוט הלאומי, אני רוצה כאן להדגיש. אני מדגיש את הנקודה הזאת, משום שאני הערתי על כך שהמשך חוכמה הוא רוגה מודרני במובן הזה של גל לאומי שוטף את העולם בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. המשך חוכמה מודע היטב להתעוררות הלאומית באירופה. זו אחת מן התנועות הגדולות, כמובן. אין ספק שגם התנועה הציונית היא תגובה לאומית על הגל הלאומי. היא תגובה לאומית מובהקת לרוח התקופה. אבל הלאומיות הישראלית, ואני אומר שוב את המושג הזה, שלאומיות ישראלית מושג שהרב קוק השתמש בו, ואני יודע דעתי המשך חוכמה, בוודאי באופן יחסי משתמש בו אפילו יותר. אומר את הדברים הבאים בפרשת אמור. בספר ויקרא, פרשת אמור, אומר המשך חוכמה. אמנם בכל האומות, אני מצטט, התקשרותם זה לזה הוא נימוסי, ועניין לאומי הבא מצד התולדה והדירה בארץ אחת והשתוות בדעות. דיינו, מוטיבים לאומיים בעולם? אכן, כן. אבל זה עניין של נימוס, דיינו, חוקים אנושיים. וכמובן יש כאן גם תופעה חברתית. בכל האומות, אני חוזר, ועכשיו אני קורא את המשפט הזה בפרשת אמור, בכל האומות התקשרותם זה לזה הוא נימוסי, ועניין לאומי הבא מצד התולדה, דירה בארץ אחת, המגורים המשותפים, השפה המשותפת, השתוות בדעות, תכונות מסוימות, אולי מושכלות, לא כן חלק יעקב. אומר לך המשך, אומר, אל תתפוס את העניין הלאומי בישראל, כמו שאתה תופס את העניין הלאומי בצרפת, או באנגליה. לא כן חלק יעקב. אני מצטט, כי ההתקשרות הלאומית הוא גדול כל כך, כי התורה נתונה לאומה, וכפי הסכמת חכמיה וגדוליה, כן נמשכים דרכי אלוקים והשגחתו. יש כל דבר פנטסטי. במובן זה, בקשר לקביעת המועדות, התורה מסורה לאומה. חכמי האומה שמייצגים את האומה, הם יכולים לקבוע את דרכי השגחה האלוקית. כביכול, האומה גוררת אחרי, איפה בעיקר זה בא לידי ביטוי? בקביעת המועדות. בעיבור השנה, בעיבור החודש. זה בא מהאומה. כפי הסכמת חכמיה וגדוליה, כן נמשכים דרכי אלוקים והשגחתו. כביכול הקדוש ברוך הוא הולך אחרי האומה, כביכול. זה דבר מדהים. זה בא לומר שהפן הלאומי בישראל הוא בסודו, שאני אקלף אותו, אקלף אותו, אקלף אותו, יש בו אלוקות. במובן, כמובן, בצדדים המטאפיזיים שלו, בישות המטאפיזית, בכלל ישראל, בכנסת ישראל, יש שכינה עד כדי כך שכביכול התורה הולכת אחרי. בכל עם ולשון, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה אחרת. היסודות הלאומיים בכל עם ולשון, הם נובעים ממשטר, מסדר, משפה, מהסכמה אנושית, ממגורים משותפים, אפילו מהיסטוריה משותפת. מאקלים משותף, חוויות משותפות וכו'. כך שאני מסכם ואומר, יוצא אם כן שהיסוד הלאומי של המשך חוכמה, שבעצם הוא המשך של המאבק בעבודה זרה מצד המוחש, טיול כל הרגשות אל המקומות המוחשיים שנועדו בעיקר להגביר את הרגש הלאומי ואת התודעה הלאומית, ושיא ופסגת המקומות הקדושים המקודשים קשורים עם האומה ועם הצד הלאומי. זה מצד אחד, אבל מצד שני, במושג מטאפיזי, במושג של כלל ישראל, במושג של כנסת ישראל, האומה הישראלית היא גוף אחד, היא מעון לרוח האלוקי ומשכן קודשו. ובמובן הזה, המשכן יותר קדוש, משום שהמשכן קדוש בגלל שבני ישראל באים לתוכו, ומקודש יותר מהמקום המוחשי שמיועד לשכינתו התברך. עד כדי כך, הפן הלאומי הוא פן מכריע במשנתו של המשך חוכמה. הוא ממשיך בעניין הזה, הוא נפרט את העניין הזה גם למה הם ביטויים הנוספים לכך. בעזרת השם הפעם הבאה, עד כאן, שלום שלום.
האזנתם לשיעור בתוכנית קשת כל שידורי תורה, ואני עוד פעם מזכיר שאנחנו מחכים בשבוע הזה, שבוע התרמה השנתית, שבוע התרמה, המספר להתקשר 052-545-6023, או אפשר לשלוח מיד בדואר צ'ק לישיבת הר עציון, אלון שפוט, גוש עציון, 90433, ולכתוב שזה לטובת תוכנית קשת. וככה נמשיך עוד שנה ללמוד ביחד, להגדיר תורה ולהאדירה. כל טוב.